התחיל בסיפור, סיפור אמיתי. לפני כמה שנים, אחד מבני משפחתי הקרובים, אתם יודעים, אנשים מחפשים כל מיני דברים בחיים, ככה, ריגושים ושמחות, ומחפשים את עצמם בכל מיני דברים. אז יש לי בן משפחה קרוב ואהוב, ואיש יקר וטוב, שהוא אוהב מה שמכונה אקסטרים. מה זה אקסטרים? הוא אוהב לעשות כל מיני דברים בעולם, וללכת, ולטפס על הרים, ולעשות מסעות במקומות הכי נידחים, ולהגיע לאיזה חור עם איזה גמל, וזה מה שמרגש אותו. בסדר? יום אחד הוא יצא למסע לטפס על ההר הכי גבוה באפריקה, אם אני לא טועה, קלימנג'רו. יש הר כזה, כן? קלימנג'רו הוא בערך פעמיים וחצי, אולי טיפה יותר, החרמון, בסי פסגתו של החרמון, כן? משהו כזה. זה הר מאוד מאוד גבוה, קשה לטפס אותו, אני לא חושב שכולנו נצליח לעשות את הדבר הזה, גם את החרמון קשה לטפס. וכשהוא חזר, אז אמרתי לו, תספר לי שני דברים שהיו לך שם, לא רציתי את הכל, כי הוא היה תופס אותי, זה היה יכול להיות יום שלם. אמרתי לו, תספר לי שני דברים. אז הוא אמר לי, שני סיפורים מאוד מעניינים. סיפור אחד בדרך לשם. אתה עובר בדרך, דרך כפרים של כל מיני שבטים אפריקאים, וכשמגיעים שם אנשים שמרגישים ורואים שהם לא שייכים, הם לבושים אחרת, הם נראים אחרת, אז ישר הוא אומר, אתה נכנס לכפר, וברגע אחד כל הילדים שם עומדים בטור ארוך. אתה רואה שורה של ילדים, טור ארוך של ילדים, רובם בלי שיניים במחילה, ומחכים שאתה תיתן להם משהו. עכשיו הוא אומר, אני עומד שם, אני קולט את הסיטואציה הזאת, הם עומדים מולי כאילו אני עכשיו המורה שמחלק מבחנים, אני לא יודע מה. הוא אומר, מה אני אתן להם? היה לי בכיס, הוא אומר, חבילה קטנה של אוריאו. יודעים מה זה עוגיות אוריאו כאלה? יש חבילות של אני חושב 2 או 3 או 4 עוגיות, לא יודע בדיוק כמה, נגיד 4 עוגיות, לטור של ילדים. איך אתה מחלק 3 עוגיות אוריאו ל-30 ילדים שעומדים בטור ומסתכלים עליך ככה כאילו נפלת עליהם? איך אתה עושה את הדבר הזה? אז הוא אומר, הוא היה עם הבן שלו שם, הוא אומר, התחלנו לחתוך את האוריאו, תחשבו, עוגיה אחת ל-10 ילדים, ואנחנו מחלקים, ואז הם מקבלים את זה. והם מסתכלים על זה כאילו נתת להם עכשיו מטיל של זהב, כאילו הבאת להם, אני לא יודע מה, נתת להם עכשיו $1,000,000, הם מסתכלים על זה, וקודם כל הם ככה, הם לא מאמינים, אז הם מתחילים ללקק את זה, ובסוף הם אוכלים, וזה מבחינתם עושר עילאי. ואז אמרתי לעצמי, וואו, כמה אדם צריך להודות על מה שיש לו, כמה אדם צריך להכיר בטובה ובמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וכשאנחנו באים לדבר על התשובה, יש קשר מאוד מאוד רציף ועמוק בין להכיר תודה ולהכיר בחטאים. להתוודות זה קצת דומה למילה להודות, כן? אתה מודה על מה שיש לך, ואתה מודה באשמה של מה שעשית. כדי להגיד תודה, אתה קודם כל צריך להכיר מה יש לך ומה קיבלת. כדי לעשות תשובה, אתה קודם כל צריך להכיר בחטא, במה שפספסת. הדברים הם מאוד דומים. וכשקראנו בפרשה על מצוות הביקורים, אז יהודי עולה לבית המקדש עם ביקורים. כמה ביקורים הוא עולה? כמה הוא מביא? הוא מביא איזה סל. סלנו על כתפן, כן, למדנו את זה, אבל כמה הוא מביא? זה רק משבעת המינים. וזה רק פרי אחד. אמנם הם היו מאתרים את זה, ויש משנה שלמה במסכת ביקורים, במה אפשר לאתר את זה וכו', אבל בסוף הם עולים עם סל שיש בו איזה טענה, או איזה זית אחד, ועולים איתו, ועושים איזו התרגשות גדולה, וכל אנשי ירושלים יוצאים, פלא פלאים. ולעומת זאת, במצווה שמופיעה אחרי כן בתורה שקראנו, שנקראת פרשיית ביאור המעשרות, שהיא יותר נדירה, כי היא לא קורית כל שנה, היא קורית פעמיים בשבע שנים, ויהודי אחרי שהוא כבר אסף מלא מלא מעשרות בבית, תנסו לחשוב על איזה יהודי שגר עכשיו ברמת הגולן באלרום, בסדר? ויש לו שם מלא מלא תפוחים. ובמשך שנים הוא הפריש טון של תפוחים ועוד טון, יש לו עכשיו איזה 200 קילוגרם של מעשרות שהוא צריך להביא אותם עכשיו לבית המקדש, או לתת אותם ללוי, ואז לעלות, השקיף הממון קודשך. לא עושים מזה כזאת חגיגה גדולה כמו שעושים מהביקורים. מה יש בביקורים יותר מביאור המעשרות? אז לא מאלרו, בסדר, אז מחיפה, כן. אז מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? פשוט הייתי לא מזמן באלרו, יש שם מטעים נהדרים של תפוחים. מה הוא יכול, למה זה עושים מזה אירוע כזה גדול ומזה אירוע קטן? התשובה היא, אתם יודעים למה? תודה רבה, תודה רבה. מה? מה יש בראשית? אתם יודעים מה קרה בקורונה? להרבה אנשים שקנו כל מיני דברים כדי למכור אותם. היה, אני זוכר, תחשבו על חנויות של בגדים, הרי היה סגרים, הכל היה סגור, קנית מלא בגדים, אמרת וואלה כמה כסף אני אעשה מזה. בסוף מה קרה? קורונה, סגרים, עוצר, לא יוצאים וזה וזה, כל הסחורה נשארת לך, אתה לא מרוויח שום דבר. על מה קל לנו להגיד תודה? אחרי שהכנסנו לכיס, אדם רואה, וואלה, בורא עולם מביא לי טון תפוחים, שני טון תפוזים, קל לא להביא מעשרות, לא קל, אבל בסדר, זה הגיוני, כי אתה אומר, קיבלתי, אני אומר תודה. מה זה ביקורים? עוד לפני שקיבלת, הפרי הראשון, לך תדע מה יהיה? שידפון, הרבה, אין סוף דברים, בראשנות אנחנו אומרים את כל המחלות שיש שם, יש יום אחד שאומרים את כל המחלות שיש לצומח. לא רוצה להתעסק עם המחלות האלה, אבל להגיד תודה מראש זה דבר גדול מאוד. ולכן אני אומר קודם כל, התודה והתשובה היא מאוד קשורות אחת לשנייה, והתודה היא לא תלויה במה שקיבלתי, אלא קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא להבחין בטוב שיש תחתנו. זה דבר הראשון שהוא סיפר לי שם, אבל מה שבעיקר אני רוצה לומר, שהוא סיפר לי על היום האחרון. השיטה שהם עלו שם, טיפסו על הקלימנג'רו, על ההר, זה היה שאתה עולה נגיד 800 מטר, והגוף קצת מתרגל לדילול של החמצן, כי זה מקום מאוד ככה, חסר בו חמצן, הגוף לא רגיל, ואתה יורד לישון 200 מטר פחות ממה שטיפסת, ככה הגוף מתרגל. ביום האחרון הם השאירו בערך משהו כמו 250 מטר לסוף, כי הטיפוס בקצה של ההר הוא הכי קשה. גם החמצן שם מאוד מאוד מדולל, עננים, אתה לא רואה, וזה ממש צל הר, זה הטיפוס, המדרון הכי חלקלק. והם עולים ומטפסים, ואמרתי לו, נו ואיך היה? אומר, זה היה היום הכי קל. אמרתי לו, איך יכול להיות שזה היום הכי קל? הרי זה באמת בפועל, פיזית, זה הכי קשה. אומר, אתה יודע למה זה היה הכי קל? למה זה היה לא הכי קל? מה? הוא ראה את הסוף! וצריך לראות שם טוב את הסוף, כי אתה לא יכול לראות אותו הרבה זמן. אתה מטפס, רשום שם, אתה מצטלם, תוך 20 דקות אתה צריך להתחיל לרדת, כי זה יכול לעשות לך כל מיני מחלות, כל מיני דברים. אמרתי לו, למה אתה צריך את זה? אני אסדר לך תמונה, יש אנשים יודעים לסדר תמונות, מה אתה צריך את כל זה? אומר, לא, אני רוצה, אין לי בעיה, לא מתווכח. אבל כי הוא ראה את הסוף, מה נותן לנו מוריי ורבותיי את הכוח להתמיד, לעשות בכל תחום בחיים, אם אנחנו רואים את הסוף? אגב, בזכות זה המדינה שלנו קיימת. בזכות אנשים שראו את הסוף. בזכות זה הדבר הזה קיים, בזכות אנשים שהאמינו שיום אחד יהיה הדבר הזה ויהיה הדבר הזה ותהיה העיר הזו, ושהערים שהיו פה יבנו עליהם מגדלים. זה אנשי חזון, אנשים שיש להם יוזמה, אנשים שהאמינו למרות שזה, וככה בונים כל דבר פה. מישהו האמין שתהיה רכבת קלה ולא נכנס לפוליטיקות, מישהו האמין לא, אבל יש אנשים עם חזון שרואים את הסוף, וזה נותן את הדרייב, את המוטיבציה להתקדם. וזה בדיוק עניין התשובה. היכולת שלנו לחזור בתשובה זה בזכות שאנחנו מאמינים בקלותה של התשובה, וביכולת של כל אחד וכל אחת שנמצאת בעם ישראל לעשות את המהלך הזה. וזה מה שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ורק מתוך האמונה בזה שזה קרוב באמת, וזה בפיך ובלבבך לעשותו, אז אנחנו יכולים לקום מהשברים, מהקנטים, מאיפה שנפלנו וקדימה. אבל אז קשה לי מאוד, כי כשאני קורא את הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ב', ומי לנו אם לא כרמב״ם, שהוא כותב בצורה מסודרת הלכות תשובה. אין בשולחן ערוך הלכות תשובה, אם תלכו לחפש אין שם. יש שם הלכות איך תוקעים בשופר, איזה שופר כשר, מי בעל התוקע כשר, מי יכול להיות שליח ציבור וכו' וכו'. אבל אין שם הלכות תשובה. הרמב״ם כותב הלכות תשובה בספר המדע, אחרי עבודה זרה, מי שעבד עבודה זרה, לא, אבל הלכות תשובה, והוא כותב שם, מי הוא האיש שעושה תשובה? תראו לפניכם במקור השני, איזו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש, ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח, כיצד? הוא נותן פה דוגמה, הרי שבא לאישה בעבירה, ולאחר זמן התייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. כמה זה קשה? האם זה באמת אפשרי? האם זה משהו שאדם יכול לומר, וואו, אני יכול לעמוד מול אותם ניסיונות בדיוק עם אותו כוח שהיה לי ולהתגבר עליהם? האם זה מה שחינכו אותנו? אני יודע מה אותי לימדו, אמרו, אם אתה, יש משהו ששוקולד שאתה אוהב אותו ואסור לאכול את השוקולד הזה, אל תתקרב אליו. ומה הרמב"ם אומר? מהי התשובה הגמורה? תסתכל על השוקולד בעיניים, תבוא אליו, תסתכל, תהיה עדיין איש אוהב שוקולדים, ותתגבר ולא תאכל אותו. זה מאוד רחוק. כשאני קורא את זה, אני מרגיש מאוד רחוק. ואז הרמב"ם בהלכה הבאה הוא מתחיל לפרט איך עושים תשובה, אבל מה, למה הוא מציב לנו את זה כיעד? למה הוא אומר זוהי התשובה? מה הוא רוצה לומר לנו בדבר הזה? והרמב"ם הוא רוצה שנעשה את המהלך הזה, ואמרנו זה צריך להיות משהו שאני מרגיש שאני יכול לתפוס אותו. אז אם זה כל כך רחוק לעמוד מול אותה סיטואציה ולהתגבר, כמה זה קשה? אז איך אני אעשה את זה? אז למה הרמב"ם עושה את זה? ככל הנראה הרמב"ם הוא בא ומציב לנו את היעד הסופי. יש עוד הרבה דרכים והרבה התקדמות בתשובה, אבל הוא מציב לנו את היעד הסופי שאנחנו עוד רגע נגיע אליו. אפשר לעשות תשובה עוד בהרבה דרכים אחרות, אבל היעד הסופי, ועל זה אני רוצה לדבר, בעקבות גם היום חי אלול, הבעל שם טוב, קצת להביא מתורתו של הבעל שם טוב, שאיך אנחנו מודדים בן אדם בסוף אם הוא עושה תשובה, אם הוא עומד מול אותה סיטואציה, והוא מרים את היד ואומר, אני לא עושה את זה. זו המעלה הגדולה ביותר. אבל לפני כן אני רוצה לדבר על מהי התשובה הקלה. הגמרא במסכת קידושין, זה לא מופיע לפניכם, אומרת שאם אדם מקדש אישה והוא מתנה את הקידושים האלה, זה ידוע ומפורסם, מתנה את הקידושים האלה וזה שהוא צדיק. שם היא מביאה כל מיני דוגמאות. הרי אני מקדש אותך על מנת שאני עשיר. בודקים אם הוא עשיר או לא, לפי המציאות. ועל מנת שאני זה וזה, אם הוא עשיר, מקודשת, אם לא, לא וכן. ואז היא אומרת, וגם אם הוא אומר על מנת שאני רשע צדיק, אומרת הגמרא, אפילו הוא רשע גמור, היא מקודשת מספק. איך יכול להיות שמקודש מספק? שמה הרהר תשובה. כלומר, אנחנו רואים שהרהור תשובה זה משהו שהוא שובר שוויון. שברגע שאדם שובר את ליבו לקדוש ברוך הוא, ואומר, אני עכשיו מערער, יהיה לי קשה, הדרך תהיה קשה, לטפס את הקלימנג'רו, להגיע למעלה זה קשה, אבל אני רוצה רחמנא לי בבית. זה שלב מאוד מאוד מרכזי בתשובה. הרב קוק כותב בהקדמה לאורות התשובה, הרב קוק זה אורות התשובה, זה אחד הדברים שהוא הכי הרבה התעסק בהם, הוא כותב על זה שהתשובה היא קלה מצד אחד וקשה מצד שני, ולמה היא קלה? כי על ידי הרהור התשובה כבר עפת למעלה והיא ספק מקודשת, שמה הרהרת התשובה. אגב, זה עוד אחת העצות שאנחנו תמיד אומרים לעדים שמגיעים בחתונה, אני יכול לספר פה הרבה סיפורי חתונות על עדים, כל מיני דברים כאלה, אבל מגיע לפניך בן אדם, הוא צריך להיות עד כשר, שומר תורה ומצוות, ואתה לא יודע מה קורה איתו. פתאום הוא בא, שם כיפה, אחרי זה אתה הולך אותו, רואה אותו מסתובב פה ושעה, לפעמים... אז מה אתה אומר? הרב מרדכי אליהו אמר לנו, שתגידו לו שיערר בתשובה, כי אם הוא מערר בתשובה, בבחינה מסוימת, זה כאילו הופך אותו להיות בגדר של צדיק, והעדות שלו תהיה קשרה. אז זה הרהור התשובה. היה לה בעל שם טוב, בעל תוקע, קראו לו רב זאב קיציס. אגב, הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו. מה? אחד התלמידים שלו, אחד התלמידים שלו. מה? אחד התלמידים, המובהקים שלו. שהוא היה בעל תוקע שלו, והם תמיד היו נפגשים לפני ראש השנה להתאמן על התקיעה בשופר, והוא היה מלמד אותו. ואז אחרי הרבה שנים שהוא כבר תוקע אצלו, הוא אמר לו, רב זאב, הפעם אני רוצה שלא נלמד רק את ההלכות, אלא אני רוצה שנלמד ביחד את הכוונות של התקיעה בשופר. יש כוונות שלמות, כוונות הארי וכו' וכו'. אני הקטן זוכה להיות בעל תוקע אצלנו בבית הכנסת. זה קרה ממש בדרך מקרה. אני רק אגיד לכם שתקיעה בשופר זה ממש סייעתא דשמיא, זה בכלל לא קשור ליכולות שלך. הדרך שבה אני הגעתי לדבר הזה, זה היה לפני איזה 5 שנים, הבעל תוקע הקבוע שכבר שנים רבות תוקע אצלנו, פתאום ממש לפני התקיעה בשופר התעלף, לא יודע, התרגש, קרה לו משהו, זה התעלף, התחילו להסתכל לצד ימין ושמאל, אף אחד לא, תמיד אתה אומר יש בעל קוירה, יש בעל קוירה, מסתכלים, אבל בסוף יש בעל קוירה, לא יודע איך, מגיע בעל קוירה, אמרו מישהו יש בעל תוקע, בעל תוקע, לא היה. אני כשהייתי ילד אפילו אפשר לומר בגיל יסודי, אז סבא שלי היה לוקח אותי עם השופר שלו, אומר בוא תתקע קצת בשופר, תקעתי פה, תקעתי שם, אבל לא הייתי מומחה. ראיתי שאין אף אחד, כבר לא נעים, כבר אין מה לעשות, חייבים לקיים את הדבר הזה, מאיפה נביא? אז אמרתי טוב, אני אנסה, אם לא יבוא מישהו אחר אני אנסה. היה פלא פלאים, כאילו לא האמנתי מה יצא, בחיים לא יצא לי ככה. שנה אחרת על הפנים, אחרי שהתאמנתי וניסיתי ובדקתי וכל אלו לוקח אחרי התפילה וזה, תקיעה בשופר זה להיות צינום. אז אותו רב זאב קיציס, התלמיד של הבעל שם טוב, התלמיד המובהק של הבעל שם טוב, הוא בא אל הבעל שם טוב ואמר לו, אני רוצה שהיום אתה תלמד את כל הכוונות של הזה. אז הוא יושב, עכשיו הוא לא ידע שום דבר, אז הוא לקח איזה צטלה קטן, איזה פתק קטן, והתחיל לכתוב תקיעה ככה, שברים ככה. ועל בעל שם טוב זה הפריע לו שהוא כותב את זה, מה אתה כותב? אני רוצה שזה יהיה מהלב שלך, לא שתכתוב את זה. אומר לו, אבל הרב, אני מפחד לשכוח וזה, והתחיל לכתוב, הכניס את זה לכיס של החליפה. טוב, מגיע ראש השנה, תקיעה בשופר, הוא בא לכיס של החליפה, ועל זה אמרה התורה, ולא נודע כי בא אל קרבנה. מחפש מימין, מחפש משמאל, באחורה בכיסים, שום דבר, מישהו לקח את זה וזה, לא יודע מה לעשות, והוא תוקע בשופר, והוא כל הזמן אומר לעצמו, ריבונו של עולם, הבעל שם טוב ביקש, מורי ורבי, הבעל שם טוב ביקש ממני את כל הכוונות, אני לא זוכר שום דבר. אגב, למה אנחנו זוכרים היום פחות מאבותינו? כי יש לנו כלים שעוזרים לנו לזכור. כל אחד פה, אני מניח, בממוצע ידע בערך 50-70 טלפונים בעל פה לפני 20 שנה. נכון? היום לך, מה הטלפון שלו? וזה כאילו בממוצע. היו אנשים ירדו מאוד מספרים בעל פה, וזה לא היה בסדר, רגיל. למה? אבל עכשיו, למה? איך נזכור? אני לא זוכר את המספר בקושי של אשתי, בגלל שיש לי איזה חייג, טק. אפילו לא צריך חייג היום. אז כשאתה מנסה לזכור בדרך אחרת, הזיכרון שלך עובד פחות. הוא כתב פתק, הוא לא זכר כלום, והוא תוקע בשופר ובוכה, תוקע בשופר ובוכה, תוקע ובוכה. וככה הוא תקע. מגיע מוצא ראש השנה, הוא בא להיכנס לפני שהוא הלך לבעל שם טוב. ואז הוא מדבר איתו ואומר לו, הבעל שם טוב, רב זאב, תקשיב. התקיעה שלך השנה, זה היה לעילה ולעילה, יותר מכל השנים כולם. והוא מרגיש לא בנוח, הוא אומר, אם הוא ידע שאני בכלל לא חיוונתי וזה וזה, אבל זה הרב שלו, הוא לא יעבוד עליו. אומר לו, כבוד הרב, תשמע, אני חייב לספר, אני היה לי את הפתק ואיבדתי את הפתק ולא כיוונתי שום כוונה. אז אמר לו הבעל שם טוב דבר גדול, וזה בדיוק הראו התשובה. אמר לו, תראה, כל כוונה זה מפתח, זה פותח את השער הזה, זה פותח את הדלת הזאת, זה פותח את המנעול הזה. אבל יהודי שיש לו לב שבור, שהוא מערער בתשובה, זה גרזן, זה פותח את כל הרקיעים בבת אחת, ולך היה שברון לב. וזה הראו התשובה. לכן התשובה במובן מסוים היא קלה שבקלות, כי ברגע שאתה נמצא במקום הזה של הראו תשובה, אתה כבר נמצא שם. זה צד אחד. אבל מצד שני, הרמב"ם מציב לנו יעד מאוד גבוה, להגיע לאותה סיטואציה, להיפגש איתו עם אותו כוח ולהתגבר עליה. למה? מה הוא רוצה לומר לנו? ואיך הדבר הזה קורה ואיך עושים אותו? אני רוצה להסביר בקצרה, ממש בערך ב-20 דקות. הרמב"ם במורה הנבוכים הביא שאלה ששאל אותו אחד החכמים, איך הוא מכנה אותו במקור השלישי? הקשה לי איש חכם, זה לא שנים קושייה גדולה. ממש בהתחלה פרק ב' במורה הנבוכים, הוא אומר, הקשו לו קושייה. אנחנו יודעים שהחטא הראשון של אדם, זה היה לא החטא הראשון שהיה בעולם, יש את חטא הארץ, יש את החטא של הלבנה, אבל החטא הראשון של האדם זה זה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. ואז מה קרה לו אחרי שהוא אכל מעץ הדעת? הם פתאום נהיו אנשים שהם יודעי טוב ורע, פתאום נכנס להם דעת. אומר הרמב"ם, אני לא מבין, שואל אותו אחד, רגע, אם הדעת, אם החוכמה, אם השכל, זה בעצם עיקרו של הבן אדם, זה הרי מה שמייחד אותנו לעומת החתולה שהולכת פה למטה, לעומת הזברה שהולכת בספארי לא רחוק מפה, נכון? מה מבדיל בינינו? זה שאנחנו נושמים גם היא נושמת, זה שאנחנו אוכלים או הולכים לא. מה מבדיל? החוכמה. איך ייתכן שהחוכמה הגיעה אחרי החטא, בעקבות החטא, ואולי כעונש על החטא, או משהו שהוא פועל יוצא מן החטא? אז אם הם לא היו חטאים, לא היו מקבלים את זה, זה לא ייתכן. שאלה נהדרת. אומר הרמב״ם, צריך להבדיל בין מושגים. באמת, גם קודם החטא, האדם היה לו חוכמה, בינה ודעת בהחלט. ואז הוא ידע אמת ושקר. אבל הוא לא ידע מה זה טוב ורע. מה זה טוב ורע? טוב ורע זה מה שמבלבל אותנו לפעמים. מה הכוונה? או מוחלט, או אוקיי, אז אני רוצה ללכת בכיוון הזה. שני מושגים. יש דברים שאנחנו יודעים בחיים שלנו שהם האמת, אבל יש פיתויים שמפתים אותנו שהם טובים, טובים, נעימים, מתוקים, כיפים, שבגלל זה אנחנו לא הולכים עם האמת. אתן לכם דוגמה. כמה אנשים יודעים שרכב זה דבר מסוכן? כולם יודעים. פשוט צריך לפתוח חדשות ולשמוע שרכב זה דבר מסוכן. ועם זה שיודעים שרכב זה דבר מסוכן, ועם זה שיודעים שלהתעסק בטלפון בנהיגה זה דבר מסוכן, עדיין מה קורה? הרבה אנשים מתעסקים. תפתחו במשטרה כמה דוחות יש על טלפונים ניידים ותראו את הדבר. איך יכול להיות? מה, הוא טיפש? הוא לא טיפש, הוא חכם מאוד. הוא מנכ"ל של החברה הכי גדולה בישראל אולי. יש לו שכל, הוא מנהל מאות, אלפי עובדים, הוא יודע בדיוק מה נכון ומה לא נכון. אבל יש פיתוי. זה מעניין אותו, זה מסקרן אותו, רוצה לראות מה כתבו לו, רוצה לראות איך מתקדמים, רוצה לראות כמו מלא דברים. זה בעצם הטוב והרע שנכנס לחיים של הבן אדם ומבלבל אותו. לפני כן הכל היה די בהיר ומאוד פשוט. כמה דברים שאנחנו יודעים שהם נגיד לא בריאים לנו ובכל זאת הם טעימים לנו, אז אנחנו לוקחים אותם.
אני אומר על זה, רמת החיים עולה, איכות החיים יורדת.
יכול להיות. אני מסכים עם המשפט, יכול להיות, אבל בכל אופן זה מה שהרמב"ם אומר. ואני רוצה רגע לקחת צעד נוסף. היה לנו לפני שבוע פדיון הבן בבית הכנסת, ילד בערך בן שנה שעושים לו פדיון הבן. איך יכול להיות שעושים לילד בן שנה פדיון הבן? תבואו לשכונת גילו ותבינו איך עושים פדיון הבן בגיל שנה בירושלים, השכונה הדרומית בירושלים. אנשים שלא כולם מחוברים כל כך לעניינים, ופתאום מישהו מגיע אליך אומר לך, תשמע, אני יכול לעשות בר מצווה, הילד שלי בן 14. תפדל, קדימה, נעשה לך. אתה רוצה נעשה לך פדיון הבן על הילד בן שנה? בוודאי, צריך לעשות פדיון הבן. טוב, אני מגיע שם לפדיון הבן, היה שם גם סיפור, כי מישהו ארגן לי את זה. אני דיברתי כל הזמן עם האמא ולא הבנתי איפה אבא בסיפור, אבל בעיקר מה שחשוב זה האמא. ואז בסוף ממש בפדיון האבא מגיע ואני מדבר איתו ואני אומר לו איך לבדות את הבן, והוא לא מבין שום דבר. ואז אני מבין שהאבא הוא בכלל גוי, כן, התחתן עם יהודיה. זה סיפור שעליהם הלכתי. מה? טוב שהוא לא כהן. אז זה שאלתי, אתה יודע, שאלתי כהן לוי, אמרו לי לא. אמרתי טוב, לא כהן לא לוי ישראל, נכון? טוב, וזה סיפור שלם, כי במצב כזה הילד צריך לבדות עצמו בגיל 13, אמורים לתלות לו על פי ההלכה איזשהו שרשרת שכתוב בה אני בכור, כדי שהוא יזכור לעשות את זה. אבל כותבים הפוסקים שאם הוא לא יעשה את זה אז לעשות לו הבית דין. קיצור סיפור, אבל אני רוצה לדבר על הטקס הזה. מי שהיה פה בטקס ומי שלא יודע איך זה עובד, מגיע כהן, מחזיק את התינוק, מה הוא שואל את האבא? My bad fail. מה זה? מה אתה רוצה יותר? בנך, בחורך, שנולד לך, פטר רחם, ת, 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 בריא, הכל טוב וזה. או חמישה סלעים. כמה שווים היום חמישה סלעים בערך? 280 שקל, אולי, אני לא יודע אם הכסף, השווי של הכסף הטהור עלה או ירד, נגיד 300 שקל. תגידו לי, זה לא שאלה מגוחכת? באמת. בן אדם נולד לו בן, בכור, בריא, פטר רחם, כמו שצריך. מה זה השיגעון של השאלה הזאת? ואז הוא לא ברור, וכולם מצחקקים כשיש את השאלה הזאת באמת. אבל השאלה הזאת, אני אומר, הולכת ומהדהדת במשך כל החיים. תראו, תסתכלו פה, אתם, ברוך השם, יושבים בנחת שלכם עכשיו. איך נראה אבא שלוקח את הילדים שלו לגן היום ב-7:45 בבוקר? האבא רץ, והילד מאחור ככה, נכון? ומתי אבא חוזר? ואז השאלה מהדהדת שואלת אותו, מה אתה מעדיף יותר? את המשפחה שלך? או דברים אחרים שיש בעולם, בחיים, פרנסה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ברור מה האמת, ברור שאני בוחר במשפחה. ברור שזה עיקר חיי. ברור שאז כששואלים אותי, כשהוא בן 31 ימים, ואני יודע את התשובה נצרת, אבל במהלך החיים אין רק אמת בשקר מה נכון ומה לא נכון, אלא יש התערבבות, יש פיתויים. יש הרבה דברים שאתה לא שם לב ומבלבלים אותך ומערבבים אותך ומסיחים את דעתך ולכן אתה הולך אליהם. וזה מה שאומר הרמב״ם, נכנס אחרי עץ הדעת, ומאז אנחנו נמצאים בהתמודדות לא פשוטה בכלל. כי לפני כן היה ברור, או שזה ישר או שזה עקום, ואני רוצה ללכת ישר, אבל פתאום אני יכול ללכת לא עם הישר אלא עם העקום, כי הוא טעים לי, כי הוא נעים לי, כי הוא כיף לי. וזה בעצם ההתמודדות שלנו, ומשם מגיעים החטאים, משם מגיעה ההחטאה, כי כולם יודעים איפה הסל, אבל לפעמים רוצים לזרוק למקום אחר. זה מה שהוא מסביר פה במקור הרביעי. ולכן גם ביום הכיפורים, שזה שיא התשובה ושיא הכפרה, אנחנו עומדים לפני שני שעירים, והשעירים האלה הם צריכים להיות מה? זהים, זהים בקומה, במראה שלהם, שאתה לא מבדיל ביניהם. כאילו כדי לומר לנו, או כדי לומר לבורא עולם, תדע לך, אתה רואה את שני השעירים האלה? אחד מהם ילך לפני ולפנים, קודש קודשים, פעם אחת בשנה נכנס שם כהן גדול, והוא יזה מדם השעיר שם, וגם מדם הפר. והשני לאיפה ילך? לעזאזל. ג'בל אל מונטר, אולי, לא יודע, כן או לא, מקום מאוד יפה לטייל בו, הייתי שם לא מזמן. יש שם באמת איזשהו צד של ההר שהוא מלא באבנים ככה חדות שיוצאות, יכול להיות שזה, ככה אומרים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בכל מקרה הוא הולך להזזל. מה ההבדל ביניהם? הם נראים אותו דבר, ככה אמרו לי לבורא עולם, תדע לך, אנחנו עומדים עכשיו עם הטוב והרע מול אותה בחירה, מול אותו דבר, קשה לנו להבדיל ביניהם. וההבדל הזה הוא הבדל שקוצו של יוד, איזשהו הבדל בין הדרך הנכונה לדרך הלא נכונה. יש דבר מאוד יפה שמביא אותו הרב צבי אלימלך שפירא מדינו, שכתב ספר שנקרא בני יששכר ואיגרא דפירקא ואיגרא דכלה, והוא מביא דבר יפה, קצת גימטריה, אבל ממש ממש בקטנה, לא הרבה, אל תדאגו. הוא אומר כזה דבר, ההבדל בין יצר טוב ליצר הרע זה ממש צ'ופצ'י קטן, זה קוץ. זה ההבדל בין השם אחד לאלוקים אחר. מה ההבדל בין אחד לבין אחר? א', ח', ד' וריש. מה ההבדל בין ד' לריש? צ'ופצ'יק. כן, הצ'ופצ'יק של הקומקום הקטן הזה, הקוץ הזה, זה מה שמבדיל בין הד' לבין הריש. הוא אומר, זה השאלה של החיים שלנו. האם אני הולך אחרי האחד? או שאני מתבלבל ולא הולך אחרי האמת של הרמב״ם, אלא הולך אחרי הטוב, מה שנעים לי, מה שכיף לי, וזה האחר. והוא אומר שכשאדם הראשון נפל בחטא, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו את הכללה. מה הוא אמר לו? קוץ ודרדר תצמיח ארץ. מה זה קוץ ודרדר? דרדר מה זה? דלד ריש, דלד ריש. מהיום אתה תהיה כל הזמן במאבק מבולבל לחלוטין, שלא תדע כמעט להבדיל, כי הדלד ריש והם דומים. וכמה זה ריש בגימטריה? 200. כמה זה דלד בגימטריה? 4. מה ההבדל ביניהם? 196, יש פה רואי חשבון אני רואה, בסדר? כלכלני וכדומה, 196. קוץ בגימטריה, קוץ ודרדר, כמה זה קוץ? 196. קוץ, זה האתגר עכשיו שלך, נפלת למקום קשה מאוד. ושוב פעם עולים למדרגה של קודם החטא במעמד הר סיני, ומגיעים למדרגה גבוהה מאוד, אומר הרמח"ל, אומר הארי הקדוש, אבל אז נופלים עוד פעם, במקום ללכת אחרי אל אחד, הולכים אחרי אל אחר, ועושים עגל. ואז מה? מה? גם מדור דור, נכון. וכשמשה יורד אחרי חטא העגל, מה אומרים לו? לך רד, כי שיחת עמך. עוד פעם ירדת לריש ודלת. וזה האתגר של החיים שלנו. ומאז הטוב והרע מבולבלים. וכולנו בבלבול אחד גדול, בוא נשים את זה על השולחן. אז איך אומר לנו הרמב״ם, אני חוזר לשאלה, כי הזמן שלנו ככה מתקרב, איך אומר לנו הרמב״ם להתמודד מול הרע ולעמוד מולו ולהסתכל לו בעיניים? למה לא לברוח ממנו? אומר הבעל שם טוב, מביאים בשם הבעל שם טוב, במקור השביעי, זהו, הופכים את העמוד, אפשר להירגע, הכל בסדר. כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך עולם, שהכל נהיה מתברום. אומר הבעל שם טוב, שהדרך של התשובה, שאגב, על פי המסורת הוא נולד היום, וחי באלול, גם בעל התניה, לפני הובל המילדי, וגם המהר"ל מפראג נפטר היום, אם אני לא טועה. כן. המהר"ל מפראג נולד בליל הסדר. אתם יודעים שאחת הסיבות שהוא יצר את הגולם זה כדי להילחם בעלילות הדם, בעלילות הדם של הנוצרים. מסופר שאבא שלו, רבי בצלאל, שהוא היה רב גדול באותם ימים, כשהם יושבים בליל הסדר, ואימא של המהר"ל היא ממש ככה בהיריון, היא צריכה ללדת, והגויים תכננו לעשות בליל הסדר את העלילת דם הכי גדולה. הם לקחו כמה ילדים נוצרים שמתו ובאו לשים אותם במחסן של רבי בצלאל, הרב של הקהילה, ולהגיד הנה תראו למה הם התכנסו ולמה הם עושים את ליל הסדר עלילת דם. והיא התאפקה כל ליל הסדר, הרגישה שהיא צריכה ללדת וצירים התחילו להגיע, אבל היא אומרת יש פה שולחן כל כך גדול וכל כך הרבה אנשים סביב השולחן, אני ארוס את כל האירוע. והיא מחזיקה ומחזיקה עד שהגיע ציר חזק שהיא כבר לא יכלה, והיא צעקה, ואיך שהיא צעקה הגויים שבדיוק היו רגע לפני הלסים נבלו ותפסו אותם וככה הציל. זאת אומרת, המהר"ל בלידתו, ככה אגדה מספרת, כבר בלידתו הציל מהנושא של העלילות דם. בכל מקרה,
זה באדמור הזקן, דור שביעי של המהר"ל מפראג.
דור שביעי של המהר"ל מפראג. יפה, יפה. אז אומר לנו הבעל שם טוב, שהדרך לתקן את אותו טוב ורע שהתבלבל, את אותו ערבוב שאנחנו נמצאים מולו כל חיים שלנו, שיודעים מה נכון, אבל לפעמים פונים למקומות אחרים, זה בשלוש, בדרך של שלושה צעדים. צעד ראשון, הכנעה, הבדלה והמתקה. ואני אתן לכם דוגמה מהילדה הקטנה שלי בת שנתיים, שצריכה עכשיו לגמל, לא רק מחיתול, אלא גם ממוצץ. איך גומלים, אתם יודעים יותר טוב ממני, איך גומלים תינוק או ילד קטן ממוצץ? מה קורה בלילה הראשון? קודם כל לוקחים לו את המוצץ. אני אומר תמיד לאשתי, אם המוצץ יישאר בבית, אין לנו סיכוי. אומר, אין סיכוי, אם המוצץ יישאר בבית, אין סיכוי. אני לוקח את המוצץ, שם בלון שיעוף, אבל אם הוא בבית, למה? כי בלילה אתה עייף. אין לך כוח. והיא בוכה והוא בוכה, וזה אומר, יאללה, תיתן לו, תיתנו לו, אנחנו עייפים, לא ישנים, נכון? צריך בשלב הראשון כדי להיבדל ולהתרחק ממשהו שאנחנו לא רוצים, אז הוא מוצץ, סתם כדוגמה, צריך קודם כל הכנעה, לא להתעסק איתו. לסגור את הדלת, לא לפתוח, גם לא עם הזה שפותח קצת, לא לתת שום כניסה. זה הכנעה, אגרוף לפנים במחילה. עם היצר הרע, לא להתעסק עם הדבר הזה. ואז, מה קורה אחרי שני לילות, שלושה לילות, אחרי שבוע? פתאום, היא בסדר. בלילות הראשונים, היא לא ישנה עד כמעט טלפון, היא בוכה ובוכה ובוכה, ולא מפסיקה עד שמרוב העייפות היא כבר, אבל אחרי שבעה ימים, שמונה ימים, פחות או יותר, פתאום היא נרגעת. אסור לך להראות את המוצץ. כי אם היא תראה את המוצץ, מה יקרה? היא תרצה אותו חזרה. אבל אז היא כבר בשלב שהיא לא צריכה הכנעה בכוח, אלא זה נקרא הבדלה. אני נבדל מן החטא. אני יכול להתרחק ממנו, וכבר אני חי חיים נורמליים, שגרתיים, חזרתי למסלול הנורמלי של החיים שלי, אני לא יכול להתמודד איתו. כי אם אני אתמודד איתו, אני אחזור אליו, אני אפול אחריו, אבל עדיין אני חזרתי למסלול חיים נורמלי. זה שלב של הבדלה. ואז מגיע השלב השלישי, שהוא נקרא המתקה. מה זה המתקה? שאני כבר יכול להסתכל לו בעיניים, ואני כל כך שלם עם אותה אמת שהייתה קודם החטא, שכבר הטוב הזה והפיתוי הזה כבר לא עושה לי את זה. ואני יכול להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, אני יכול אפילו להשתמש בך. אתם יודעים מה קורה אחרי נגיד שלושה חודשים שהילדה בלי המוצץ? אתה בא ונותן לה את המוצץ, ומה היא עושה איתו? מכניסה לפה? לא. למי היא מכניסה אותו? לבובה. לבובה. היא משתמשת באתגר שהיה מולה, שבהתחלה הפיל אותה, והיא יכולה לקחת אותו כי היא נמצאת במקום אחר, היא בוגרת. היא חיה חיים נורמליים עכשיו, והיא יכולה להשתמש בחטא, אפילו לדברים טובים, היא יכולה להשתמש בדבר הזה, זה נקרא המתקה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה לדבר הזה. זה, אם דיברנו על האדמור הזקן, אז הוא בספר התניה מדבר על שתי בחינות שנקראות, התקפיה והתהפכה. התקפיה והתהפכה, בואו נדבר רגע על אומנויות לחימה, אני לא נלחם בשום אומנות לחימה, אבל אני קצת מכיר, האמת מהמשפחה הקרובה, יש שני סוגים של אומנויות לחימה. סוג אחד זה אגרופים, אגרוף תאילנדי, אגרוף כן, אתה בא מול האויב שלך, אתה נותן לו אגרופים. אבל יש אומנות לחימה יותר חכמה. אגרוף זה צריך חוכמה, אבל זה מכות בעיקר. מה זה אומנות לחימה יותר חכמה? להשתמש בכוח של היריב שלך נגדו. הוא בא לתת לך אגרוף, אתה לא נותן לו אגרוף חזרה. אתה לא בולם. אתה תופס את היד שלו, ועם הכוח, וככל שהוא נתן לך יותר כוח חזק, ככה אתה עושה לו בריח יותר חזק. זה להשתמש בכוח, זה מדרגה הגבוהה ביותר. שאל אתכם מוריי ורבותיי, איזה מדרגה גבוהה יותר תהיה לצבא היקר והאהוב שלנו, מברך מכאן את החיילים, את חיילי צבא הגנה לישראל, שישמור עליהם ויתן להם בריאות בעזרת השם, שומרים עלינו בכל רגע ורגע. איזה מדרגה יותר גבוהה תהיה? אם יום אחד יספרו לנו בחדשות, חיל האוויר הגיע לאיראן והפציץ את הכור האיראני והשמיד אותו וחיסל אותו, וואו, חזרו בשלום לביתם בעזרת השם, מדרגה גבוהה. אבל מה יקרה אם נשמע בחדשות? אנשי המחשוב של צה"ל, 8200, 8300, לא יודע, השתלטו על המחשבים של הגרעין האיראני, והשתמשו בגרעין נגדם, והפילו אותו על האויבים, באותו כוח שהם רצו לפגוע בנו, לא רק לחסל, אלא להשתמש. זה מדרגה יותר גבוהה. זה והשבתי חיה רעה מן הארץ, יש מחלוקת בזה בין רבי יהודה לרבי שמעון. רבי יהודה אומר, מה זה והשבתי חיה ונתתי שלום בארץ, והשבתי חיה רעה מן הארץ? מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? לא יהיו עוד עריות, לא יהיו עוד נמרים, לא יהיה שום דבר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, איש הנסתר, איש הפנימיות, יהיו עריות, יהיו חיות רעות, אבל ייקחו מהם את הארס, ואז הם יהיו חיות טובות. כלומר, מה?
יהיו פודלים.
יהיו פודלים, בדיוק. כמו הנבואה שתהיה וגר זאב עם כבש. נכון, וזו מדרגה יותר גבוהה. זה נקרא למתק, להשתמש בכוח נגדך. ולכן אתם רואים במקור השביעי, אומר הבעל שם טוב, שמעתי ממורי בעניין תיקוני התפילה, צריכים הכנעה, הבדלה והמתקה. ולכן לסיום, דקה לסיום, זה בדיוק מה שהרמה אומר לנו. תראו, התשובה היא ארוכה, התשובה היא גדולה, והתשובה היא קלה, וקרוב אליך הדבר מאוד, כמו שאמרנו, הרהור תשובה מקדם אותך ומקפיץ אותך למדרגה של צדיק. אבל הדרך להגיע לתשובה הגמורה היא ארוכה, היא דורשת מאמץ, אבל מה האחרית שלה? לא הפחד מהחיים, לא הבריחה מהחיים, לא הסלידה, ההתנזרות, כמו שדתות אחרות מנסות או מציבות את זה כיד הגדול ביותר. הצדיקים הגדולים ביותר הם אלה שאגב דיברנו, ג'בל אל מונטר, יש שם לא רחוק את המרסבה, את המנזר על, על נחל קדרו, מי שמכיר שם. אז זה לא הדרך שלנו. הדרך היא להסתכל אל הדברים ולחזור למדרגה שהייתה קודם חטא אדם הראשון, שאנחנו יודעים מה האמת, אנחנו יודעים מה השקר, והטוב והרע, הפיתויים, הם לא מבלבלים אותנו. אנחנו עומדים בגבורה, נאמנים לדרכנו, מסתכלים ואפילו ממתקים ומשתמשים בדברים האלה. בעזרת השם, שיהיה לכולנו בעזרת השם שנה טובה, מתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכולם, לכל בית ישראל, ואנחנו נשמח לראות את כולם ביום חמישי, על פי הלוח שפרסמו. חזק וברוך, יישר כוח גדול.